מה קרה? למה הקיטה כל זכר ולא את הכל? תורה אמרה, תמחי את זכר. אמרו, לא, אני לא למדתי זכר, אני למדתי זכר. מי לימד אותך ככה? אמרו, מורי ורבי. הלך, אמרו, רבך משבש, איך לימד אותך דבר כזה? הלך למורו ורבו, אמרו, איך למדת אותי? אמר לו, זכר, אמר לו, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. שם כתוב דבר נורא. יואב היקה את רבו בגלל שלימד אותו שיבוש. עכשיו בוא נשאל, יואב זה היה סדיק. מראה אומרת עליו בסנדרין, והיה חבר בביתו במדבר, שהיה נותן צדקה, ביתו היה כמו מדבר, קיים כל התורה כולה. כן, נכשל פעם בעשאל וכולי, יש סיבות. הגמרא מביאה טענות שהוא טען. יואב לא היה מקיים מסוות דאורייתא, הוא יודע שהוא קיים. בוא נניח שרבו קרא לו, תמחי את זכר עמלך. אבל כל שנה הייתה שומעת הפרשה הזאת, יואב. איך שמעת? שמעת גם זכר? אז מה אתה מתונן על הרב שלך? הרי הרב שלך תער בטועים כמו, לקחת כל החזנים, תהרוג אותם. למה פגעת רק ברב? למוכרח שהוא לא שמע זה מעולם. כי קריאת התורה, קריאת פרשה זכור, זה לא מדאורייתא אלא מדרבנן. מה זה מדרבנן? לא הזדמן לו. היה עסוק, היה טרוד במלחמות, לא הזדמן לו. זה פשטות. אז פשט הגמרא משמע באמת כדעת הגאונים, שאין חיוב פרשה זכור מדאורייתא. די לנו לומר שזה חיוב לאנשים, משום שמרן מביא זה יש אומרים, אבל לא לחייב את הנשים. לגבי נשים שחסה בסריכה בטוח, שהוא פותר אותם. אלה אוויר היה מה שהנשים נוהגות בראש השנה, ללכת לשמוע קול שופר. אז זה פשוט לא בגלל שהן חייבות להיות בשופר. הרי לא מברכות על זה. אפילו שאלה שבבבל שמברכות על הלולב ולוחים את הלולב וברכים עליו, ושמענו מעולם שאישה תביא את התוקע הביתה במידה ולא הלכה לבית הכנסת, ותגידו תברך לי, סובענו לשמוע קול שופר. כולם יודעים שהם פטורים. רק זה יום הדין, ורוצים לשמוע שלהם עוד מסווה, עוד זכות. לגבי פרשה זכור לא נהגו מעולם. אז המנהג הזה מנהג חדש, הרבה פעמים גורם בלבול, גורם גם כן לעבור על כל כבודה בת מלך פנימה, נשים באות שם בסך, פעמים ילדה בבית לא שמעה ונפסת בשר, איך אני עושה? לא שמעתי בשתי תינוך. פטורה, מנדים פטורים לגמרי. מעולם לא שמענו מאבותינו, מאמותינו, בכל הערים שלנו, לא בספרד ולא באשכנז, שהיו אנשים חייבות. זה המצאה שישנה עדות יחיד על חכם יחיד, רבי נתן אדלר. ייתכן מאוד שאם רבי נתן אדלר היה בודק וחוקר ומוסס שבכל העדות בישראל לא נהגו אנשים, גם הוא היה חוזר בו. בפרט שהשמוע בכלל לא בוססת. כפי שאמרתי, חתם סופר ובנה ותלמידיו לא נהגו בכך. והוא היה תלמיד נאמן לרבו רבי נתן אדלר. לכן מעקר הדין אנשים לא חייבות. מי שרוצה בכל זאת לחשוש רבי נתן אדלר, לשמועה בשמו, יש דבר עשה פשוטה. ביום פורים, אלה שבאות לבית הכנסת לשמוע מגילה, תבונה 10 דקות לפני כן. ישמעו פרשת ויבוא עמלך. יכולים אותה בפורים. יש דעה שפרשת ויבוא עמלך נחשבת כאילו מקיימות מסבת זכור את אשר עשה לך עמלך. ככה אומר מגן אברהם. ואם שומעות בבית, אינם חייבות. מן הדין אינם חייבות כלל וכלל. אין שום חיוב לאישה לשמוע פרשת זכור. לא מדאורייתא ולא מדרבנן. דעת יחיד, דעת רבי נתן אדלר, עליו השלום, דעה לא נכונה. אם הייתה הדעה הזאת נכונה, הייתה מובאה בספרי המנהגים מעולם ועד עולם, ולא נמצאה בשום ספר. 700 שנה, 800 שנה פוסלים כותבים כל מנהג שבעולם, ואת המנהג הזה אינם כותבים, סימן שאינו קיים. מרן מסיים, יש אומרים שפרשת זכור מדאורייתא לפיכך. בני היישובים שאין להם מניין צריכים לבוא למקום שיש מניין בשבת הללו ולשמוע פרשיות אלו שהן מדאורייתא. מוסיף הרמ"א, ואם אי אפשר להם לבוא, בכל מקום יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמה. בני היישובים הקטנים היו במיוחד במדינות אשכנז, היהודים שאין להם פרנסה מסכנים. בגטו, סגורים, אז מה פרנסה לוקחים איזה מקום, איזה עיירה הקטנה שכולם גויים, עושים שם וודקה, עושים מעין שרף, והם מוכרים ומתפרנסים מזה. באים השיקורים מהבוקר עד הערב הגויים האלה, והיהודים מסכנים שבפינה ולומד בספר, הגוי שותה ושותה לשוכרה, משלם מה שמשלם, וזהו, ככה הם חיים. מתי באים לבתי הכנסת? בימים נוראים. ככה נהגו חסידים מאות שנים. אומרים שפעם אחת, היה אחד מגדולי אדמו"רי החסידים, החוזה מלובלין, כעס על זה. מה זאת אומרת? כל הזמן אתם מתפללים ביחיד, שבת ביחיד, רק בראש השנה וכיפור זוכר שאתם יהודים, אני גוזר עליכם, תבטלו את זה. הרב, זה פרנסה שלנו, אין פרנסה, הקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל, ופרנסה שלכם לא צריכה להיות על ידי שמוכרים ואות על הגויים. אין דבר. אז הלכו וסיפרו לרבי נפתלי מרופשיץ, היה אחד מתלמידיו של החוזה, שהיה פקיח חסום, ולפייס דעתו של רבו ולהסביר לו שאי אפשר לחיות בלי זה. מה עשה רבי נפתלי מרופשיץ? יום אחד היה גשם, שלג, יום קר מאוד, והוא בא אליו לחוזה מלובלין, כולו רועד מקור. אז אמר לו, מה לך נפתלי בני? הוא רועד, שינם נוקשות, על קופותיו דלידה נקשן, והוא זועק, אוי, 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 מה יש לך? מביא לו שמיכה, מכסה אותו, עדיין רועד, ולא ערך. אמרו, רבי, רבי, אני מת, אני לא יכול לחיות. מה יש לך? אמרו, אדוני הרב, גזרת גזרה שלא יכולים לעמוד בה. פעם היינו עוברים מהערב שלנו להגיע לכבודו, אז כל פעם עוברים לאיזו עיירה, מתחממים שם אצל יהודי של העיירה שמוכל לנו ערק, מוכל לנו יין שרף, שותים מעט, ברוך השם, אומרים לחיים, ממשיכים לחיות, ממשיכים הלאה לעיירה השנייה. פתאום גזרת עליהם כולם, והם התחילו לסגור, לחסל את העסקים שלהם, והם להם, איפה להם, אין לנו, לשתות? עכשיו הנסיעה ארוכה, יום, יומיים, איפה אנחנו ניכנס? אז אנחנו ממש רועדים מקור, זה פיקוח נפש, סכנת נפשות. רואי בני רבי נפתלי, לא ידעתי. אם ידעתי זה גורם ככה סכנת נפשות, לא הייתי גוזר, זה גזרה. טוב, מותר לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. תפתחו את החנויות, תמשיכו לחיות. הלכו והודו לו על עשתו המחוכמת. אז אומר כאן מרן, בשבתות האלה השתדלו לבוא לשמוע. אגב אומר, הם לא יכולים לבוא, גרים רחוק, אי אפשר להם לבוא, יזהרו לקרות בנגינה, לקחת את החומש ולקרות, זכור את אשר עשה לך המלך בנגינה. למה? יש טעם יפה. כשאתה קורא דבר במנגינה שלו, אתה זוכר אותו. כתוב בגמרא במגילה דף ל"ב, הקורא מקרא בלא נגינה, השני משנה בלא נעימה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים בלי חיו בהם. ראינו בניסיון, בילדותינו, אבא עליו השלום מלמד אותנו חמישה חומשי תורה, במנגינות, ידייך, בכל פסיך, בכל גאיה, בכל זה. אפילו אחרי שנים רבות, אפילו שאנחנו לא חוזרים כמו שצריך על הפרשה, וזוכרים פחות או יותר את הפסוקים. למה? אם אתה מדלג מילה, אז הטעם לא ילך לך יפה, יש לך דרגה טבעיר. אם אתה מדלג מילה אחת, איפה הטבעיר? איפה המקף? אתה חייב לקרוא לך. לכן התורה מה אמרה פה? התורה אמרה זכור, עליך לזכור. איך תזכור? תקרא את זה כמו שאתה קורא פתח אליהו, זכור את אשר עשה לך המלך ודרך סתכם מסלם, תשכח מיד. אתה אומר לא תשכח, אתה עושה לא תשכח, תשכח את הכל, או לא במפסיך, תרחה. לכן אומר הרמה, תקרא זה בטעמים, תקרא בנגינותיה ובטעמיה, מילה תזכור כל מילה. כאן יש לך זכיב גדול, כאן יש לך טבעיר, פה יש לך מקף. על לא תשכח, שואלים, למה לא בטעם מפסיך? אני לכאורה צריך להיות מחובר. לא תשכח, מה זה לא תשכח? אמרו בדרך דרש, פירוש יפה. את הלב של התורה לא תרסח, תשכח אותו. בשביל אנשי עמלך האלה אין דבר. המרחם על הרשעים, המרחם על האכזרים, הוא נקרא אכזרי. לא, הלב שסביתי לך פעם לא תרסח, תשכח אותו הפעם בשביל אנשי עמלך. אבל דברי תורה לא נשכחים לעולם. זה לא תשכח מפי זרעו. נסיים ברמז יפה על לא תשכח מפי זרעו. התלמוד נחתם בשנת 4000 ר' נ' ט', לפני 1500 שנה בערך. סימן לדבר, רבי שיב רבי נא חתמו את התלמוד. רבי שיב היה חי 80 שנה, מגיל 20 היה ראש ישיבה. אז עד גיל 80, כל שנה למד שתי מסכתות עם התלמידים. אז במשך 30 שנה, גמר 60 מסכתות. עשה עוד 30 שנה, מהדורה השנייה על כל התלמוד. והוא חיבר את התלמוד. אבל מי חתם אותו? תלמידו רבי נא. רבי נא נפטר בשנת 4000 ר' נ' ט', שנת 499 לספירת הגויים. כדי לזכור, ספירת הגויים קל מאוד, 500 פחות אחד, זהו. בחשבון שלנו, תזכור את המילה רבי נא. רבי נא, ר' ב' י' נ' א', 263. תוריד ד' של 4000, נשאר לך 259. אז 4000 ר' נ' ט', פטירת רבי נא, חתימת התלמוד. עכשיו עוד מעט בעזרת השם, בשנת תשנ"ט, עוד 3 שנים, נחתום 1500 שנה לחתימת התלמוד. ומה זה שנת תשנ"ט? זה בגימטריה לא תשכח. התורה אומרת כי לא תשכח מפי זרעו, התורה הפעם לא נשכחת מישראל. בשנת תשנ"ט בגימטריה לא תשכח, כולנו נראה עין בעין, שהתורה לא נשכחה ולא תשכח לעולם. עם ישראל יחזור כולו לתורה, יקיים תורה ומצוות באהבה ובמסירות, ונזכה כולנו לגאולה שלמה, אמן ואמן. עכשיו נקרא את ארבע הפרשיות בטעמים מדויקים כמה שאפשר. על פי שאמרנו רק פרשת זכור ומוסיפים גם פרשת פרה דאורייתא כפי מה שכותב מרן, אבל יש כאלה שאמרו שכל ארבע פרשיות אותו הערך יש להם. הכותב הרב בעל גנת ורדים אומר מרגילה בפומי הוד רבנה קדשי שכל ארבע פרשיות הם מדאורייתא, אז כדאי לקרוא את כולם. פרשת שקלים. וידבר אדוני אל משה לאמור כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו ישקופר נפשו לאדוני בפקוד אותם ולא יהיה בהם נערף בפקוד אותם, זה יתנו כל העובר על הפקודים מחסת השקל בשקל הקודש 20 גרה השקל מחסת השקל תרומה לאדוני כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה יתן תרומת אדוני העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו
על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם. הערות אחדות. כל וידבר של משה למור בכל התורה כולה הלמד דגושה. על פי הדכדוך אין טעם לדגש הזה, אבל זה כלל. כל משה למור דגושה. כנראה הטעם להראות לנו דביקותו של משה בקדוש ברוך הוא. כל הזמן היה קשור אליו, ולכן משה למור בדגש. לעומת זה, כשישראל מדברים עם משה, ויאמרו בני ישראל אל משה למור, פרשת קורח, ויאמרו בני גד ובני ראובן אל משה למור, פרשת מטות, בשני הפסוקים האלה, משה בטעם מפסיק, בטעם טרחה, ולמור רפויה. כי משה רבנו היה קרוב יותר לקדוש ברוך הוא מאשר קרוב לבני ישראל. אז יש דיסטנס, יש מרחק ביניהם ובינו, לכן למשה, תרחה, למור, לדגש. ואילו למשה למור, תמיד גושה. אין כזה לא באהרון למור, ולא בהושע למור, ולא ידבר אלוקים אל נוח למור, וכולם הלמד רפויה. עוד הערה שנייה, יש כופר נפשו למונאי. לא כאלה שטועים ואומרים, יש כופר נפשו לאה, מבטאים את האלף של שם השם. יש כלל, כל שם השם שמופיע אחרי אותיות וו, כף, למד, בית, האלף לא מתבטאת. וחלב מכניס. לכן אומרים, אין כאלוהינו, אין כאדוננו. כאדוננו כמו אמוני, אותו דבר. כאדוננו, ולא כאדוננו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, לא מבטאים את האלף. גם בקריאת שמה, להיות לכם לאלוהים, יש טועים ואומרים, להיות לכם לאלוהים. לא נכון. כל אלוקים, אלקות ועדנות שבאים אחרי אותיות וו, כף, למד, בית, האלף מוכנסת, מובלעת, לא נשמעת. בסימנך, משה מוסרי וחלב מכניס. משה מים שנה, מוסרי. אם אתה אומר, מאמוני עשה הדבר, אתה מבטא את האלף. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאדוני אלוהו, אתה מבטא את האלף. זה מים, זה שין, וגם ההי. האלוקים אני להמית ולחיות. מים שנה, מוסרי. וחלב מכניס. עכשיו פרשת זכור, פרשה שנייה. בסוף פרשת קיצוצים. וזה מדאורייתא לרוב ככל הפוסקים, לכן מאוד צריך לשים לב, להקשיב אותה יפה, ולא להרעיש ותמחה את זכר עמלך. למחות את זכר עמלך אחרי שגומרים את הפסוק. זכור את אשר עשה לך עמלך בדרך בסויתכם ממצרים אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים והיה והניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלך מתחת השמיים לא תשכח. הערות אחדות. במצרים הרש בחמאס, ויש הבדל דק בין החמאס לפתח לנו הספרדים, וזה הבדל אמיתי מקורו בראשונים, שהחמאס הוא והפתח לכן שם השם בכל עדות המזרח, בלי לדעת מקורו של דבר, שם השם אומרים נאי, ולא חול, כמו לוט שאמר למלאכים, הוא אומר, הנינה אדוני סורונה, אומרים אדוני, אדוני, זה נאי, זה נאי, זה ההבדל בין חמאס לפתח. ככה ישנם היו זקנים בטבריה, מהרבנים הגדולים, שנהגו להבחין ביום שמחת תורה בפסוק, והיא מבדיל בין מים למים. אמרו להם, למה רק פסוק הזה? הפסוק אמר, והיא מבדיל, צריך לעשות הבדלה, בין מים בפתח למים בחמאס. אז מי שיכול לשים לב, אבל לא להפוך את זה כבר לאו, לאה זה חמאס יותר עווה. הפתח דק יותר אה, והחמאס ממלאים את הפה אה. יין במצרים, מתחת השמיים, גם כן. הוא היה תעיף ויריע, צריך לעשות שם מנוחה מעט, ויריע בטעם התנח. מדוע? משום שאם אתה עושה ביחד, משמע שאתה אומר ככה, אתה עייף וגם יגיע וגם לא ירא אלוקים. זה טעות. כוונה של הפסוק הוא, ולא ירא אלוקים זה עמלק. אתה עייף ויגיע ועמלק לא פחד מהקדוש ברוך הוא לעשות לך רע. ככה רשום. ולא ירא אלוקים עמלק מלהרע לך. לכן ויגיע בטעם התנח. אתה עייף ויגיע, ובכל זאת עמלק לא יתחשב בך ובסבל שלך ולא פחד מהשם ועשה לך רע. לפיכך, תמחי אותו מתחת השמיים. עכשיו הבן שלי שהיא יקרא את הטעמים, את פרשת זכור, לפי מנגינה ירושלמית.
זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בסתיכם ממצרים, אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחש אלים אחריך, ואתה עייף ויריע ולא ירא אלוהים, והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ברשות אבי מורי ועטרת ראשי אומר כמה הערות והערות אחדות השייכות יותר לטעמים במנגינה ירושלמית דווקא. נאמר בינתיים הערה אחת לגבי הזקף קטון הירושלמי, שכן זה מופיע בפרשה שקראתי בתיבת אחריך, ונביא לכך דוגמאות. ובכן, כמה וכמה מהחזנים קוראים כך, ויזנב בך כל הנחש אלים אחריך. אם שמתם לב, ניגנתי עכשיו את המילה אחריך מלרע בכף סופית, וזאת טעות כמובן, שכן המילה אחריך בעברית נכונה קוראים אותה מלעיל ומנוגנת באות רש, וכמו שמופיע הטעם באות רש ולא באות חף. טעות זו קרתה בגלל המנגינה המיוחדת והיפה שיש לזקף קטון הירושלמי, אך ניתן עם קצת מאמץ ורצון לנגן הזקף קטון כך, ויזנב בך כל הנחש אלים אחריך, וכמו שקראתי בפרשה עצמה, בלי לשבש את התיבה ולעשותה מלרע. דוגמאות נוספות זהות בפרשת החודש. בפסוק ו' נאמר, והיה לכם למשמרת וכו' וכו'. כך מנגנים את זה חלק מן החזנים. והיה לכם למשמרת. כמובן שזו טעות, שכן צריך לומר משמרת, ולא אומרים משמרת. וצריך לנגן כך, והיה לכם למשמרת. גם בפסוק י"ב יש שקוראים כך, והכיתי כל בכור בארץ מצרים. שוב פעם זה שיבוש, שכן המילה מצרים מלעיל, מצרים ולא מצרים. וכך צריך לנגן, והכיתי כל בכור בארץ מצרים. נאמר עוד כמה דוגמאות ביחד, איך שקוראים אותם חלק מן החזנים בטעות, לומר אותם ביחד, ואחר כך נחזור עליהם בקריאה הנכונה. בפסוק תתבב שבפרשת החודש, שבעת ימים מצות תאכלו, או בפסוק אך אשר יאכל לכל נפש, או וביום הראשון מקרא קודש, או בפסוק ופסח השם על הפתח. בכל הפסוקים האלו, בתיבה האחרונה, במילה האחרונה שבכל פסוק, יש זקף קטון, אך ניגנתי את זה בשיבוש מלרע. כמובן שזה שיבוש, שכן בעברית נכונה לא אומרים מסות תאכלו, אלא תאכלו מלעיל, וכן לא אומרים מקרא קודש אלא מקרא קודש מלעיל, וכן לא אומרים אך אשר יאכל לכל נפש, אלא אומרים לכל נפש. ודוגמה אחרונה שאמרתי, ופסח השם על הפתח, לא אומרים ופסח השם על הפתח, אלא ופסח השם על הפתח, כי פתח פירושו תפתח, כמו שראינו בהגדה של פסח, ושאינו יודע לשאל עד פתח לו. נחזור לקרוא את הפסוקים האלה בצורה הנכונה. שבעת ימים מסות תאכלו, פסוק אחר, וביום הראשון מקרא קודש, או פסוק אך אשר יאכל לכל נפש. והפסוק האחרון, אחרון אחרון חביב, ופסח השם על הפתח. נכון שיש בזה קושי מסוים למי שיתרגל בשיבוש, שכן מנגינה של זקף קטון ירושלמי מושכת עצמה מלרע לסוף המילה, אך כמו שאמרתי, עם קצת מאמץ ניתן לנגן גם ירושלמי וגם לא לשבש את המילים. ולמי שלא יכול, יכול לעשות זקף קטון פשוט כזה: שופר הולך זקף קטון. ככה יש כמה וכמה עדות מנגנים בצורה כזאת. ראיתי יוצא עיראק, אלג'יר, ואנחנו יוצא טוניס ככה מנגנים. בזה אין בעיה לשבש את המילה מלעיל לעשותה מלרע. ועדיף למי שלא יכול לנגן זקף קטון כזה מאשר ירושלמי אך בשיבוש, שכן הרבה פעמים זה משנה משמעות. ישנם עוד טעמים ודוגמאות נוספות שרציתי לעמוד עליהם, אך אין הזמן מאפשר, ועוד חזון למועד אם ירצה השם.
עד כאן דברי הבן שיחיה, ואני רוצה להוסיף על דבריו כמה זה חשוב להבחין בין מלעיל ומלרע. אין לך שפה בעולם כל כך עדינה, שכשאתה משנה מלעיל מלרע ומלרע מלעיל, פעמים אתה מחליף את ההבנה לגמרי, ממש לגמרי. רחל באה, זה עבר, באה עם הסון, זה עתיד, עומדת לבוא. שבו ויבוזו, זה לשון שבי, שבו פירושה חזרו, רסו לשון מרוסה, רסו לשון רסי השם אלוקינו בעמך ישראל. הגאון מבילנה בסיירותו, כתוב בספר עליות אליהו, היה עמל בתלמוד תורה שישימו הילדים מתליבם לעשות מלעיל ומלרע כהלכה, והיה אומר שלפי סופם של הילדים לא אמרו דבר אמת מעולם. ככה כתוב, ולא הבנתי. אחרי שנים ראיתי פירוש בספר, כי אחינו האשכנזים איך אומרים את המילה אמת? אומרים אמס, אמס, וזה לא נכון. אמס, גם לפי הביטוי שלהם שאתה ברפואי הזה סמך, אבל לפחות אמס מלרע, ולא אמס. אומר, לפי סופם של הילדים שאומרים לפעמים מתהר לבינו לעובדך באמס, לא אמרו דבר אמת מעולם. מעולם לא אמרו מילה של אמת, כי האמת שלהם זה שקר. צריך לומר אמת מלרע ולא מלעיל. פעם היוצא בוורשה לפני השואה עיתון ביידיש שהשם שלה מאוד מוזר בעיני, עין מם עין סמך, מה זה? עמאס, מה עמאס הזה? כך לימדו אותי שזה אמס. ומה זה אמס? זה אמת. אז שמעתי מחכם אשכנזי שהיו גדולים שהתנגדו לעיתון הזה, ושאמר העיתון הזה קוראים לו אמס, הוא כולו שקר. איך אתה יודע זה שקר? אמר המילה אמת במספר קטן 441 זה 9. 9 כמה שאתה מכפיל אותו נשאר 9. 9 ועוד 9 18. זה 8 ועוד 1 9. ועוד 9 27. 2 ועוד 7 9. ועוד 9 36. 3 ועוד 6 9. שפת אמת תיקון לה. אבל אמס עין מם עין סמך, תספור אותם, עולים 70 ועוד 40 110 ועוד 70 180 ועוד 60 240. 240 מספר קטן זה 6. שקר במספר קטן זה 6. אז האמס הזה הוא שקר. 6 ועוד 6 12 זה נעשה 3, בבת אחת נפל. שפת אמת תיקון לעד ועד הרגיע לשון שקר. הכלל הוא לא לבלבל מלעיל מלרע מלרע מלעיל. שים לב, יש כאלה שקשה להם לבטא עין ומשתדלים לבטא דווקא. כשעומדים בתפילה אומרים חמוך בעל גיבורות עומדו מלך, אומרים בעל גיבורות, הם חושבים עשו מסווה גדולה, רחמנא ליצלן, בעל גיבורות זה לשון בעילה, איזה טיפשות, בעל גיבורות, מלעיל, לא בעל, בעל זה כמס פתח, בעל זה פתח פתח, לכן צריך מאוד לשים לב, המלעיל מלעיל, והמלרע מלרע, לא להפוך.